כל כלים שלא עומדים ישירות על האש, כגון צלחות, כערות, לא משנה זה עשוי ממתכת, מפלסטיק, לא משנה מה. כמו שאמרתי, זה נקרא כלי שני, כוסנות שמשתמשים בהם לתחליב קפה וכיוצא בזה, זה לא עומד אף פעם על האש. אז גם כן, מה הדין שלהם? הדין שלהם הוא שכמו כבולעו כך פולטו. אם רגילים שתמיד להשתמש בזה אך ורק בכלי שני, דיין לוקחים במצקת, שופכים בתוך הצלחת, מספיק להגעיל אותם בכלי שני. כלומר, אתה יכול למלא דגיגית מים רותחים מהמים שהיו שם מעל האש, ולשים שם בפנים, להרים, להכניס שם הצלחות ולהוציא אותם, וכן אותו דבר לגבי כפות, מזלגות, כיוצא בזה. למרות שלפעמים אתה לוקח את הצלחת, ואתה אין לך מכסה, לא מצאת מכסה, אתה רוצה שהאוכל יתבשל מהר. מה אתה עושה לו? מכסה אותו, מכסה את הסיר בצלחת. על פי כן, שולחן ערוך, שהדין בזה הולכים בו חרב ותשמישו. ודינה של הצלחת הזאת מספיק להגעלה בכלי שני. לא אומרים עם מכסה, ומכסה דינוק בכלי ראשון, הולכים בו אחרי רוב תשמישו. לכן גם כף, רגילים בדרך כלל, הולכים בו בכלי שני. אבל מצוי הדבר, שנים גם מגיסים בו בקדרה. על פי כן, מספיק לעשות לו הגעלה בכלי שני. שיניים תותבות, יש כאלה אנשים מבוגרים, שהם יש להם שיניים תותבות, מוציאים את כל השיניים, בלילה, בשינה, וכיוצא בזה. שיניים האלו, מדם צריך לנקות אותם טוב טוב, ויכול להיות יותר מערע עליהם מים רותחים. לא יותר מזה. שפוך מים רותחים. לא, לא, לא. אם רק ישפוך מים רותחים, זה בסדר, כי זה בשנייה אחת. אבל לא יכניס אותם מאדם בתוך כלי ראשון. לא יכניס אותם. יש, אמן עובדי מספר, שפעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד, יהודי מבוגר, ואמר לו, הרב, מה עושה עם השיניים תותבות? אמר לו, תשפוך עליהם מים רותחים וזה הכל. אז הוא אמר, זה מקל, מקל, הרב מקל. אז הוא הלך לאחד מהחכמים שם בירושלים, אחד מהעדה החרדית שם, אמר לו, מה? אמר לו, חס שלום, זה חמץ, אל תשעם בקולו. מה צריך לעשות? בוא תעשה הגעלה בכלי ראשון. לקח אותם, הכניס זה תוך כלי ראשון, והשתרבבו שיניו. כולו נהיה לו מסטיק שם, מסכן אל הסדר, לא יכל לאכול, לא מצא, לא מרור, עכשיו כעבור עליו ככה כשבעת ימים, מסכן. תנה למה, לא שמע בכל הרב. מה זה נשתר בבו שיניו? זה הגמרא מספרת על עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן הוא, אמר, כמה שטח של עם ישראל, כמה שטח של כל המחנה. אמרו לו, יודבט מין, יודבט מין. אמר, טוב, בסדר גמור. הלך לקח הר, הר, שלם, עקר אותו, שם אותו על הראש שלו, כמו איזה קובע טמבל, שם אותו, אמר, הוא ילך, ככה יזרוק אותו על המחנה של עם ישראל. אז כשהוא אמר לו ככה, תחכה. יכל הקשבחו לתנוע, נראה, כן, נעשה לו עכשיו, תעלולים נעשה לו. מה עשה הקשבחו? הביא לו בבת אחת כמה מיליונים שם של נמלים, ופתאום חצו לו שם את ההר, עשו לו, יש קריעת ים סוף, יש קריעת הר. התנוער הזה פתאום נחצה לשתיים, אז פתאום הייתה שם רעידת אדמה, הר, בום, ירד דרגה, ונחתו על הפה שלו. כך שיניים שלו, נכנסו לו בפנים. אז הוא מדבר, הלו, אדוני, שמע, אתה יכול מה לעשות לי? והראש שלו ככה מתנדד עם הר שלם על הראש שלו. הוא אומר, אני לא מסוגל לסחוב את זה על הראש. חשבתי רגע אחד מהקוד לזרוק עם ישראל, אבל לא, הוא לא יכול פתאום. יש לו הר שלם על הראש שלו. ואת הגמרא, את תכרה שיני רשעים שיברת, אלא שרבבת. השיניים שנכנסו בפני השתרבבו שיניו. אז משם לקח אמר הרב עובדיה, נשתרבבו שיניו. כל מילה של הרב עובדיה, הכל מילה יש לה מקור בתלמוד. אין לו מילה עד בלי מקור בתלמוד. השתרבבו שיניו, לקח את זה מהגמרא שם. שולחנות, למרות שלכאורה, שולחן הזה, מה אנחנו, וכי אוכלים עליו חמץ, מה זה כלי ראשון, מה אנחנו עושים עליו? אוכלים בצלחת, ומהצלחת נשפח על השולחן, זה עירוי מכלי שני לכל היותר. וגם אם אוכלים, מן הסתם שזה כבר לא כך רותח, אפיכם. כתב מרן, שהשולחנות יש לערות עליהם רותחים מכלי ראשון. ככה אומר מר שולחן ערוך, שככה הוא לעשות, ככה אנחנו עושים. יש אחד, שולחן שלו יקר, יוקרתי, לקה, פורמייקה לא מפחד, שולחן לקה מפחד, הוא לא מפחד, אשתו מפחדת. אז מה יעשה? טוב, אז אתה על השולחן הזה, תשים עליו שעוונית, תשים עליו טפט עווה, כל הפסח, תיזהר לא להשתמש בלי זה, בצורה טובה, ואז אין חשש. אם תשים מפה כזאת מבעד, זה לא טוב. למה? אתה שם מפה מבעד, אז המפה הזאת יכול לעבור חמץ זרקה, יכול לעבור המים, מרק, לעבור עד למטה, יגיע לשולחן. אתה זה סתם שעוונית כיוצא, בזה זה מותר. פה דין להפך, אחד שאומר אני בטוח, אנחנו בית אינטליגנטים כאלה, אף פעם לא אוכלים על השולחן בלי מפה. ממות עולם ועד עולם. תמיד אנחנו אוכלים אך ורק עם מפה בלבד, אין דבר כזה עם מפה, כל השנה כולה אכלתי רק עם מפה. אחד כזה לא צריך להכשיר את השולחן שלו, אם ברור לו, 100%, אין דבר כזה, בלי מפה, מה זה? אנחנו תמיד נגיד עם מפה, בסדר, אם ככה, אתה לא שולחן שלך, בכלל מן הדין, לא צריך להכשיר אותו לפסח. המשטח של הקיריים, וגם האבן של השיש, כל אלו כולם, גם כן צריך לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון. מה זה ערות מים רותחים? תיקח סיר, שהם חמים, או יותר קל, קומקום חשמלי, תחיים אותו עד שעלי רתיחות, ואז תשפוך על כל המשטח של השיש, על שולחן, על השיש, ועל המשטח של הגז, כל הדברים האלה כולם, תשפוך עליהם מים רותחים, וזה מותר, רק תשימו לב. כאשר האדם רוצה לשפוך מים רותחים, לדוגמה על השיש, ישים לב שהשיש לא יהיה רטוב, למה? כותב כף החיים, אם אתה בא לעסק עליו, המשטח של השיש שם רטוב, אז מה שיקרה זה המים האלה ירטיבו את המים שאתה עושה של הגעלה, ויקררו אותם. אז לכן צריך לשים לב לנגב אותם. גם עוד נקודה, תגידו לי, האם מועיל שנשפוך מים רותחים פה, והמים האלה זורמים מגיעים עד לפה, הגעלה מועילה או לא מועילה? לא מועילה, מתקרר בדרך, אך כתוב פסוק, אשר קרחה בדרך, זה מתקרר בדרך. אז כן, מה אדם צריך לעשות? אדם צריך לעשות שהוא שופך את המים הרותחים בהגעלה, יעשה את זה במהירות, כלומר, הוא יתקדם יותר מהר, עד כמה שאפשר יותר מהר מהמים, הוא לוקח את הקומקום ומעביר ככה, בצורה כזאת, במהירות, מעביר במהירות, יסני לך יעבור לכאן, במהירות, כאשר אדם מעביר את זה במהירות כזאת, שופך עליהם ישירות מים רותחים משם, ואז על ידי כך זה בסדר, לא, ישפוך כאן ומגיעים עד לשם, הדבר הזה לא מועיל להגעלה. יש כאלו, שבגלל שהם חושים אולי המים קצת מתקררים, כי מים נשפחים בצד, אז מה הם עושים? לוקחים אבנים, מחמים את האבן הזאת, זה חתיכת בלטה, מחמים אותה באש, לוקחים אותה עם צוות, שמים אותה על השיש, שמים אותה על השולחן, שופכים עליה מים רותחים, ומזיזים את האבן, ככה מתקדמים, כך שהאבן הזאת גם מחמם את המים, באותה שעה שופכים עליה, אבן מלובנת, מי שרוצה לעשות ככה שיעשה, אבל אם הוא ליבון או כפו מפחד, אז לא חייב לעשות את זה, מפני שמעיקר דין לא חייב. האמת היא, חמי שיהיה בריא, הוא עושה ככה, גם גיסתי וראה, גם כן הם עושים ככה, עושים אבן מלובנת, ואז שופכים. אבל אנחנו לא רגיל לעשות ככה, מי שרגיל, אחרונים קודמים את זה, זה דבר טוב לעשות אותו, מי שיכול, לא מפחד, הנה אחרי מי שיעשה את זה. כל הכלים, שאדם ירגיל להשתמש בהם, לא בכלי שני, ירגיל להשתמש בהם בצונן, אבל על פי שנפעמים משתמש בו בדבר שהוא חם, לא אכפת לנו, אנחנו אומרים שהכלים האלה מספיק להשתמש, להדיח אותם, נקות אותם היטב וזה הכל. לכן, הכיור שבמטבח, רוב הזמן מה משתמשים איתו? בחמין או בצונן? בצונן. לכן מעיקר הדין, מספיק היה לך הוראה לנקות אותו וזה הכל. אף פי כן, כותבים אחרונים, שיעשה לו הגעלה במים רותחים על ידי עירוי מכלי ראשון. מוסיף מרן הרב עובדיה ואומר, כותבים במילואים לחזון עובדיה, בסוף שמה, כותב נכון לערות עליו מים רותחים 3 פעמים. לא לגבי השיש, רק לגבי זה הוא כתב, הכיור, כיוון שהוא מחרס, כותב מרן עובדיה, ראוי לעשות לו הגעלה 3 פעמים. כלומר ככה, יש את החלק העליון, העליון למעלה, איפשהו דבוק לשיש, שם אי אפשר לערות עליו רותחים כלל ועיקר, שם רק תנקי אותו זה הכל, אין שם חמץ, לא הגיע שם חמץ, רק חילוך הוא להגיע שם, אבל ודאי אם יגיע שם מים רותחים של חמץ, אבל למטה יותר, יש נקות הכל, לייבש היטב את כל הדפנות של הכיור, ואז לוקחים את המים הרותחים, כאן הדופן מתחילים לשפוך, בצורה כזאת, כך שופכים עליהם מים רותחים, כל הצדדים, לאחר מכן תנגב את התחתית, את השוליים של הכיור, אחר כך שפוך גם עליה גם כן מים רותחים. אחרי שגמרת, 3 פעמים, שפוך על זה אחר כך מים צוננים, וככה זה קשה, חתחילה ושום חשש. יש כאלו מפחדים לשפוך מים רותחים על השיש. אז מה הם עושים? לוקחים נייר כסף עבה, מכסים בו את השיש, וזה הכל. טוב, הם רוצים לעשות חיים קלים, זה בסדר. שים לב שהשיש הזה משהו עבה, שלא יקרע בתוך הפסח. ואם זה מתלכלך, שים לב לנקות אותו. זה בעיה, יש כאלה רוצים אמצע להחליף, אז תשים לב לכל דבר כזה. יש כאלה שמכשיר אותו, ולא צריך יותר מזה כלום. כלי זכוכית, כמו שאמרתי מקודם, אפילו אדם משתמש במים חמים, תחליף קפה, כל מה שאתה רוצה, חמץ גמור, לא משנה. עשה בזה נמס בקוס, לא משנה, אפילו חמץ גמור, אין בזה שום חשש מפני שהזכוכית היא חלקה, אינה בולעת ואינה פולטת. אני עכשיו רוצה להתייחס לגבי כמה סוגים של כלים, איך להכשיר אותם. לגבי המקרר, הדין בדבר הזה שאדם ינקה אותו טוב, ודי בכך, לא צריך שום דבר לעשות לו. רק מה, יש כאלה מקררים נופרוסט, שהמקררים האלו יש להם פתחים של עברור בתחתית, בשוליים, ככה של ההקפאה, שמה יש. יש כאלה שזה לא ככה, אלא בדופן העומדת, שמה יש פתחים של עברור. זה מצוין, שמה לא יכול להיכנס שום חמץ. אבל יש כאלו שזה מצוי שמה למטה, בדיוק כשאתה פותח את הדלת, שמה יש. ושמה השתבח שמו לעד. אתה יכול למצוא שמה עולם ומלואו. כל מה שאתה רוצה, מכל הבא ליד, חמץ. השאלה היא האם צריך לפתוח, להוציא את זה, ולנקות שם את המקרר או לא. התשובה היא כך, מעיקר הדין, אין חובה לפתוח. למה יש לנו דין דומה בשולחן ערוך? אם יש חמץ שהוא בתוך הבור, האם חובה לרדת לבור ולהוציא אותו? אין רגילות שאדם לרדת לתוך הבור. אז נמצא למטה, מעמקים קריאתיך. התשובה היא, אין חובה לרדת לתוך הבור. זוכים על הביטול וזה הכל. גם פה יוצא מקרר, מעיקר הדין אין חובה לפתוח אותו, לרדת מנקות. אבל מי שהוא לא חושש להסתבך, אז מה עושה? מנקה, פותח את הברגים, שים לב, אפילו שאתה לא טכנאי, זה לא בעיה, אתה פותח את הברגים, אתה מוציא את זה לאט לאט, שים לב, כל מה שעשית, הצעד שעשית, תזכור, אתה מחזיר אותו ואתה דבר בחזרה. אתה פותח, כמובן אחרי שהמקרר נותק מהחשמל ברור, ואז אתה מנקה שם את הכל בצורה טובה, מחזיר בורג בורג חזרה, מחזיר חזרה את מה שנמצא מעליו, שורה כזה בסדר, אני רגיל לעשות את זה, פעם אני מקרר כזה, אתה עושה את זה כל שנה. עכשיו, יש לי מקרר אחר שזה מהצד, בסדר. זה לגבי המקרר. פלטה חשמלית, הרבה שואלים עליה. פלטה חשמלית שלנו הבדל. כידוע לכם, ישנם כאלו שהם מקילים לקחת חלה ביום שבת, לשים אותה על הפלטה. שמים שניצל על הפלטה, שמים בורקת על הפלטה ביום שבת. יש אוסרים. יש אוסרים. רבו הפוסקים האוסרים לשים ביום שבת דברים אפילו יבשים לחלוטין על הפלטה ישירות. רבו האוסרים בזה. אבל יש פוסקים שמתירים. מי שנוהג ביום שבת לשים חלה, פיטה, שניצל, בורקס על גבי הפלטה, אז יש לו בעיה. מי שאין לו, מי שלא רגיל לשים, אז אלא מה? לפעמים כשהוא מוזג את החמין וכיוצא בזה, מטפטף על גבי הפלטה. כותב מרן הראשון ציון חזון עובדיה, קבל עוקח פולטו. גם אתה תעשה לזה הגעלה בעירוי מכלי ראשון, תשפוך על הפלטה, והפלטה הזאת קשרה כאשר להשתמש בה בפסח. אבל אם אתה רגיל להניח עליה חמץ גמור, חלה וכיוצא בזה, אי אפשר לעשות עירוי. למה? כל דבר שגיעים להשתמש בו בחמץ, כמו שיפודים והסקלאות, צריך לו ליבון לפלטה הזאת, אין אפשר ללבן אותה. לכן, אין לה תקנה, או שתקנה חדשה לפסח, זה יקרה. או שאחרי שאתה מנקה אותה טוב טוב, תעטוף אותה בנייר כסף עווה, ואז זה קשר למה? כתב הרמה ביורי דעה, שאין יוצא בלוע מכלי לכלי בלא רוטב. לכן, אפילו אם הפלטה הזאת היא ממש חמץ, מכל מקום לא יוצא הטעם, הבלוע בתוכה, לתוך הנייר כסף, כיוון שאין רוטב ביניהם, זה יבש, לכן לא יכול לצאת. זה כשאין אפשרות. תחילה תחליט את הפלטה, למה? כי מרן אמר שדם תחילה ייקח את הקיים של חמץ, יצניע אותם. שיש אין מה לעשות, מי שקשור להגעיל, אז הוא עושה את זה, בסדר. אבל לגבי הפלטה, אם אפשר לקנות כולה 80 שקל, עדיף להחליף. אבל מי שלא רגיל לשים שני צילים בורקסים, תחילה יעשה לה עירוי, וזה הכל. לגבי קומקום חשמלי, אם לא ישתמש בחמץ בכלל, רק ישטוף אותו וזה הכל. מישהו אמר, לא, זה אסור, למה זה אסור? מפני, אולי הוא עבר לידו עם איזה עוגה ונגע במחם. אין דבר כזה. החזוקי איסורה לא מחזיקינן. אולי עברת עם זה ונגע בו, איזה דמיונות. לא, לא אומרים כאלה דברים. אבל אם האדם יודע שהוא חימם איזה פיתות וכיוצא בזה על גבי המחם. אם הוא יודע שהוא חימם, פיתו קצה זה על גבי המחם, פעם כתבתי שצריך להחליף את המכסה. המחם עצמו קשר, כי הוא נת ברנת, אבל את המכסה עצמו תחליף. אתה לא יכול להחליף, תיקח אפילו דיק, תיקח משהו, תחסה בו. אחר כך, מרן ראש הישיבה התייחס לדברים בחון אור תורה, וכתב כמה טעמים שמספיק להגעיל את המכסה שלו למעלה, על ידי, בתוך כלי ראשון, ודי בכך. יש שם טעמים מאוד יפים, שלא צריך להחליף לגמרי, אלא המחם עצמו בסדר, אבל המכסה למעלה מספיק לעשות לו הגעלה בכלי ראשון, וזה הכלים רגילים לחיים עליו, פיתות וכיוצא בזה. מיקסר, כותב הרב צבי הכהן בספרו הגעלת כלים, שהאוי לא השתמש בו בפסח, למה? אומר, האבק של הקמח נכנס תוך חריצים שבראש למיקסר, וקשה נקותו, ואתה שמשתמש בו בפסח ייפול מתוך הנענוע של המיקסר, יכול ליפול איזה גרגיר קמח לתוך העוגה, והרי ידוע חמץ בפסח במשהו. לגבי בלנדר, אדם יפרק את כל החלקים, נקה אותם טוב טוב, וחלקים שלא ניתנים לפירוק, ינקה אותם טוב בחריצים, וזהו. עכשיו, אם אדם משתמש במאכל, מה זה בלנדר? סוף מסך כל ירקות וכיוצא בזה. אם אדם משתמש במאכל חמץ חריף, או בחמץ חם, אז הנה חינמי, הכלים שנוגעים בחמץ הם טעונים בהגעלה, יתר המבנה של הכלי, של הבלנדר, לא צריך הגעלה. לגבי מנגל חשמלי, כתבתי פעם משהו ואני חוזר בי. כתבתי פעם שהרשת, שמו עליה איזה קבב, המבורגר כיוצא בזה, זה צריך לעשות, צריך להחליף אותו, כי זה שיפודים והסקלאות, צריך להחליף אותם. אבל הכלי עצמו, כן, זה אמרתי שהוא מותר. העירו תשומת ליבי שזה לא מדויק. למה לא מדויק? כמיני שאלה ששמים כל צולים, כל דברים על המנגל, אין להם מקום. אז מה הם עושים? הם דוחפים בכל הצדדים. הם עושים עד הסוף כדי לתפוס מקום. אז מלא יוצא שמניחים לא רק על הרשת, מניחים גם על המנגל בעצמו, גם על הכלי בעצמו שמים עליו. אז אם ככה עוד פעם חזר בחזרה להיות, שזה כלי כזה לא מועיל לו הכשר, ומלא צריך לנות אחד חדש לפסח. לא, אם זה רק מטפטף זה היה בסדר, זה רוטף, זה בסדר, אבל בעייס אני לא מטפטף, פרט שמה גם כן גחלים וכיוצא בזה, אבל גם יש מים תמיד שמים למטה, וגם מטפטף רק מים, מטפטף דבר נוזל, הבעיה היא שזה לא ככה, אלא ממש שמים עליו בעצמו, יש בדבר זה בעיה. לגבי מיקרוגל, לא להכשיר אותו לפסח, אני אסביר לכם, בקצרה, אומרים, תשים איזה אקונומיקה, שהאקונומיקה הזאת תיכנס שם בתוך התא ותפגום אותו וזה הכל. לא נראה שדבר הזה מתיר. יש בזה כמה ראיות ואני אגיד לכם ראיה אחת. הרי כל כלי שעבר עליו 24 שעות זה נותן טעם לפגם. ועפי כן מה הלכה קובעת? שאסור לאדם לחזור ולהשתמש בו בפסח. וכל יום רגיל אדם משתמש בשר וחלב. עבר יום מדאורייתא מותר, חז"ל אסרו. שאומרים לא, יש הבדל. שמה זה נהיה טעם פגום מאליו. פה אני לוקח אקונומיקה, ממש מכניס בתוכו, פוגם אותו. גם כן, זה לא עוזר, נביא איזה ראיה. מה הדין כלי חרס? מה הדין שלהם צריך? לשבור אותם, למה תשבור אותם? תחמם את הכלי חרס הזה, שים אקונומיקה, תפגום אותם וזה הכל. מה הבעיה? שים אקונומיקה, שים אפר וכאות שם בזה, תפגום אותו וזה הכל. רואים מכאן שכל דבר שאתה לא יכול להוציא את הטעם מתוכו, אבל פי שאתה פוגם את הטעם שלו, עדיין דבר הזה נאסר. זה כלול בכלל דברי חז"ל, שאסרו שלא מיומו אתו בניומו, אסרו דבר שהוא נפגם, גם כאשר הדבר הזה הוא נפגם לאחר מכן בכוונה מכוונת, על פי כן הדבר הזה הוא אסור. לכן, מיקרוגל אין להשתמש בו בפסח. אין להשתמש בו בפסח. גם כן הרב צבי הכהן, בעל חריצה לגעלת כלים, שאלתי אותו, דיברתי על זה, אמר לי פעם חשבתי להתיר, היום אני אוסר אותו מסיבה אחרת, או מה הסיבה אוסר אותו. מה הסיבה? הוא אמר לי, כי ייתכן מאוד שיש פירורים של חמץ שנמצאים בדפנות של המיקרוגל נכנסים בפנים. נכנס איזה פירור כלשהו. ואז תוך הפסח, חמץ בפסח במשהו. לכן מלא זה חוזר ונותן טעם בתוך הפסח ולכן יש לאסור. לכן החל המעשה לגבי המיקרוגל פסק בזמנו הגאון רבו משה לוי עליו שלום מורי ורבי זכר צדיק וברכה שאין להשתמש בפסח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. גבי מדיח כלים, עוד נקודה. מדיח כלים, אפשר לנקות אותו טוב טוב, להוציא את כל הפילטר שמה, שלא יהיה שום חמץ בעין. ואז להפעיל אותו במים הרותחים, עושים לו גם כן עם חומר, להפעיל אותו על ריק, מערכת הארוכה, כפן שכזה כל המערכת כולה, הדפנות והתבניות, הגלגלים, כל זה הכל נהיה כשר לפסח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.